טוב, זהו, בסדר, בסדר.
יאללה, שם.
טוב,
כל אלה קנו.
אנחנו נתחיל. קודם כל, זה זכות גדולה בשבילי כמובן לדבר על הרב. האמת היא, זה שיעור שאני כבר נותן אותו הרבה שנים. מחולון, כאילו, העברתי אותו כאילו בכמה מקומות. פעם אחת היינו, העברתי את השיעור הזה. בבית כנסת של הרב הראשי.
חול מועד.
לא, של בחולון. הרבי אברהם יוסף. היה שם שיעור, איזה מישהו שם מהקהילה, זכה להכיר את הרב, איזושהי צורה, הכרנו. כאילו גם הרב עצמו כאילו דיבר שם עליו קצת. באמת כאילו לדבר, אפשר כאילו שעות, אבל אנחנו לא נדבר שעות, כיוון שהזמן קצר. אבל אני אדבר באמת על כמה נקודות שהן חשובות. א', כדי להכיר קצת את גדולי ישראל, שגם כן התהלכו בדור שלנו ממש האחרון. וב', לגעת בעיקר בכמה נקודות שאני חושב שהיו מאוד מאוד מיוחדות בדמות הענקית הזו. אחר כך אני גם אגיד כאילו איזשהו פן אישי שזכיתי קצת, ממש קצת להכיר, להיות אצלו קצת בבית, אבל...
אני גם מובן.
ממש קצת שזכיתי להכיר מקרוב. אז קודם כל תולדותיו בקצרה, מי שרוצה יכול לקרוא את זה אצל הרב דניאל וחלק א' של אורח צדיקים. גם התמונה גם. בקיצור, הרב נולד בירושלים בשנת תפרש פ' ד' 1924, משהו כזה. נולד בירושלים להורים מאוד מאוד פשוטים. אבא שלו היה שליח ציבור בירושלים, אבל הוא גר בשכונה של תלמידי חכמים גדולים שהיו ממש מגדולי הדור באותה תקופה. אז הרב בן ציון כהנקה, שהיה נחשב לאחד מגדולי הדור, והרב שלום הדיה, גם כן נחשב לאחד מגדולי הדיינים והרבנים החשובים שעלו מהרם צובה. בקיצור, שם הרב גדל, איך? כן, כן. נדבר על הסיפור הזה, ודאי. בגיל 10 הוא כבר התחיל ללמוד בישיבת פורת יוסף, עד גיל 24. למד שם כאילו 14 שנה, ובסוף ה-14 שנה הוא הוסמך לרבנות ולדיינות. הוסמך לרבנות, הוא הוסמך לדיינות על ידי הרב עזרא עתיר. ועל ידי הרב בן ציון בן חי רוזיאל, שהיה גם מורו ורבו המובהק. באותם השנים הוא כמובן היה מהמחזור הראשון של ישיבת פורת יוסף שהייתה בירושלים. הם עברו מהעיר העתיקה, שהייתה שם את השריפה הגדולה, עברו לגאולה. החבורה שלמדה אז באותה תקופה זה היה כמובן הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול, ועוד... הרב שלוש מנתניה, הרב ציון לוי מפנמה, קבוצה של רבנים שכל אחד מהם, הרב בן חיים, ממש, כן, רבי יוסף עדס, ממש רבנים, כל הדור הראשון של, הדור שכאילו זכינו, חלק מהם להכיר, לשמוע עליהם, זה היה הדור כאילו פחות או יותר, כאילו שם הרב למד, הרב גם זכה להימנות על חבורה מיוחדת, זה דברים שנתגלו רק בשנים האחרונות. הוא למד במשך 5 שנים, הוא למד עם הרב עזרא עתיה, 5 שנים, למד איתו בחברותא לפני הנץ, את חושן משפט ואת אבן העזר. למד איתו בחברותא, הייתה חבורה מיוחדת, שכללה אותו ואת הרב עובדיה יוסף, ואת הרב שלוש, מנתניה, למי שמכיר אותו, וזכו ממש להימנות על החבורה המיוחדת שלמדה איתו כל בוקר לפני הנץ, שעה, שעה וחצי, למדו את כל חושן משפט את כל אבן העזר. אני, הדברים אומר אותם בצורה מאוד ככה זורמת. הרב עובדיה אמר עליו בהספד של השנה, הוא אמר עליו את המשפט הבא, שאם הוא היה רוצה להגדיר אדם, כמו שהגמרא אומרת, שייף עיל, שייף נפיק, ולא מחזיק טבעות עליהם נפשי, אדם שכל הזמן נכנס לבית המדרש, רק לומד בהתמדה, אמר את זה על הרב. כל הזמן היה יושב לומד, לא עניין אותו כאילו שום דבר. וכוח ההתמדה שלו וההתעצמות שלו בתורה, הוא הוסמך לרבנות ולדיינות על ידי כאילו גדולי הדור, אמרתי הרב עזרא עתיה, יש לו אצלו בבית, תמונה כזו גדולה, עם כאילו כתב סמיכה, שהוא קיבל מהרב עתיה, הרב צדקה, שהיה רב ותלמיד כזה, היה רם ולא, לא, משהו כזה בערך, וכמובן הרב בן ציון מיוחאי עוזיאל, שהיה נחשב ל... אז לגדול הדור. ברשות הרב גרשון, נמשיך כמובן. טוב, אנחנו נמשיך. אחרי שהוא סיים את ישיבת פורת יוסף, אז הוא חתם בגיל 25. בקיצור, הרב בגיל 25 התחתן, ובסוף השבע ברכות שלו, הוא התמנה להיות כאילו רב שכונת רוממה, איפה של הטלוויזיה בירושלים. אז הייתה שכונה, אז...
שכונה... אתה יודע איך קוראים לחוף של הטלוויזיה?
איך?
אתה יודע איך קוראים לו?
לא.
חוף תורה מציון.
איזה פסיע. לא, עוד מה אתה עושה, הולכים את זה לסגור, אולי באמת...
הרב אלון, בסדר, אני נמצאת פעם שומעים בטלוויזיה, פעם אחת הוא ראה את זה, הוא הגיע לזה, הוא ראה כתוב תורה מציון. אז הוא בא לתפס, הוא נכנס ואומר, תגיד, איזה רחוב בטלוויזיה? הוא רומם מירושלים. לא, איזה רחוב? רומם מירושלים. אמר בוא בוא בוא, בקיצור לקח איתו את כל הכתבים וזה, אמר, הלך איתי איזה שובל של אנשים וראות אותם למטה, תראו מה כתוב פה. יש ספר כזה, רב שכתב ספר של תורה מציון או משהו?
יש ספר שיש, של הרב מימון, טוב, בקיצור, אז הוא היה כאילו רב שכונת רוממה, יש באחת התשובות של הרב בשו"ת מים חיים, הוא כותב בסוגריים, שהוא זכה לכהן כדיין בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים, בשנת תש"ח, אז כאילו חשבון פשוט, תש"ח, תרפ"ד, זה גיל 22. כבר היה שם, הוא כותב שם, שהוא ישב בתור דיין נוסף עם גדולי הדיינים בירושלים, זה רק כמאמר ככה מוסגר בסוגריים מה שהוא כתב. אחרי שהוא היה כאילו רב שכונה בירושלים, הוא התמנה להיות רב ראשי בראשון לציון, שהייתה העיר השלישית בגודלה בארץ. זכיתי לפני כמה שנים להכיר את אחד מחברי המועצה הדתית בראשון לציון, היהודי מאוד יקר שצערנו לפני שנה נפטר, הוא הראה לי בדיוק את הבית שלו בראשון, 54 מטר, והוא לא שינה אותו, 22 שנה היה שם רב ראשי בראשון לציון, 54 מטר, ויש שם בבית, אתה רואה פשוט כאילו הבית כאילו חצוי לשתיים, חצוי ממש לשתיים, הבית הוא כאילו 54 מטר, הוא גר שם, הוא ואשתו והילדים, היו כאילו קטנים אז, וכאילו חצי מהבית היה אז כאילו מועצה דתית בעיקרון, כל התיקים של הנישואין, גירושין, נועלל וכו', תעודות פטירה, כל הזה, הכל היה שם בבית, הוא חי מאוד מאוד בצמצום. כשהוא נפטר היה איזושהי תוכנית בערוץ 7, אומר לי ב-30 או ב-7, אני לא זוכר, שאנשים התקשרו, אנשים חילוניים לגמרי, התקשרו וסיפרו על התקופה שהוא היה שם הרב ראשי, כל השנים שהוא היה שם לא לקח אגורה על חופות, על בריתות שהוא מיעט לעשות, אבל היה מדי פעם היה עושה. באותה תקופה שהוא היה רב ראשי בראשון לציון, הוא גם הקים את בית הוועד באבן שמואל. בית הוועד באבן שמואל זה היה לבית מדרש לתורה.
איזה ועד?
ועד. בקיצור, שם כל רבני הנגב, זה היה כל רבני הנגב, השוחטים, מועלים, רבני מושבים, יישובים, כולם שם למדו, הוא היה שם המעביר של השיעור המרכזי, הוא הסמיך שם את כל הרבנים, את כל השוחטים במשך השנים. אחרי 22 שנה בראשון לציון הוא עבר לתל אביב, הרבה בגלל כאילו השפעה של הרב עובדיה יוסף, הוא לא רצה לעזוב את ראשון, הרב עובדיה היה ראשי בתל אביב, נהיה ראשון לציון, אז הוא השפיע עליו קשות שיעבור לתל אביב. לרב הייתה התלבטות מאוד קשה, זה שמעתי מהרב שלמה לוי, שהוא חתנו של הרב, הרב שלמה לוי, ראש הכולל והר עציון,
ראש
ישיבה. זה הרב של ראשון. לא, אין קשר ביניהם. הוא אמר שכשהרב...
לוי זה לא חובה משפחה.
לא, שלמה.
בקיצור, זה סיפור חם, טרי, טרי, ישר מהתנור.
הנה, עכשיו שקט.
זה סיפור טרי מהתנור.
צריך חם מהבורקת
פה? בקיצור, כשהרב נבחר להיות הרב הראשי בתל אביב, אז הוא לא רצה. למרות שהוא נבחר ברוב גדול של 97% מהקולות, אז הוא לא רצה. והרב עובדיה השפיע עליו קשות, שכנע אותו, בא אליו לראשון, אמר, אתה חייב להיות זה, והוא לא רצה. למה? כיוון שהוא גם קיבל מינוי אז להיות דיין בבית דין הגדול. והוא מאוד מאוד רצה, אחרי 22 שנה ברבנות, כלומר, עשיתי כבר איזשהו פרק בחיים שלי של רבנות, אני רוצה להיות עכשיו כאילו דיין, והוא כבר קיבל מינוי, אז הוא מאוד רצה להיות. בסוף הוא התלבט, בסוף הוא הכריע שהוא ילך להיות כאילו רב ראשי בתל אביב. והסיבה זה דבר מאוד מאוד מדהים.
וזה היה בבית דין?
לא, אז הוא ישב, גם שהוא היה בתל אביב, אז הוא היה לו תואר של ראש אבות כבתי הדין. הוא ישב אך ורק בכל 25 שנה שלו, הוא ישב רק בתיקים מסובכים של עגונות או מקרים באמת סבוכים שהיו שם, הוא לא הסכים לשבת בתור דיין, אבל שהוא אמר שרב צריך לדעת שהתפקיד שלו הוא רב. זאת אומרת, יש רב, תמיד בעם ישראל היה הפרדה בין התפקידים, יש רב, יש אב בדין, יש זה. הוא אמר, אם אני יושב בתור דיין, העיר הולכת לי כאילו תחת הידיים. הוא לא אולי מוכן לשבת, אבל בתיקים מיוחדים, אז הוא ישב, הוא מינה את הרב ניסים בן שמעון, משפחה מאוד מפורסמת של רבנים, ושמעתי מהרב בן שמעון בעצמו, שסיפר לי, הוא אמר לי שהוא מינה כאילו שני כאילו אבות בתי דין, מינה אותם לראשי אבות בתי הדין בתל אביב, הוא ישב רק בתיקים באמת מיוחדים, תיקים סבוכים, אז הוא ישב בדרך כלל זה הגירות, עגונות, כל המקרים הקשים, אבל הסיבה שהוא לא הלך בסוף לבית דין הגדול, זה דבר מאוד מאוד מעניין, וזה אני חושב דבר אחד הנקודות המאפיינות אותו יותר מכולם, הכוח הזה של הרבנות, הכוח של המרה דאטרה, המרות של הרבנות הראשית, שלצערנו היום היא ירדה פלאים, אצלו זה היה מעל הכל. אצלו כאילו רב ראשי זה היה דבר שהוא מעל הכל. יש באחת התשובות שלו שהוא מדבר לגבי ענידת שעון שיש לו אור. אז ידוע שהרב עובדיה אומר שזה מותר הדבר, לא חוששים שהם האדם ילחץ, כמו שלא גוזרים גזרות חדשות, הוא טוען שלא, הוא מביא כאילו את הראש, שאומר שבדבר שהוא מאוד מאוד יכול לקרוא, דבר מאוד שכיח, כאילו כן גוזרים, אבל הוא כותב שם בתשובה, אחרי שהוא מביא את כל המהלך שלו שהוא אוסר את זה, הוא כותב שם, אבל מחובתי לומר לך, כך זה המילים שלו, שלדעת הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב עובדיה יוסף, הדבר הזה מותר והבוחר יבחר. שיש לו כאילו תשובה אחרת ששעובד היה רב ראשי בתל אביב, את זה הוא לא כתב. הוא אומר, אני לא מחויב לרב ראשי לתל אביב, שאני רב ראשי בראשון לציון. אבל שיש כאילו רב ראשי לישראל, אני יכול עליו לחלוק, אבל להביא את דעתו. כי אצלו כבוד הרבנות, זה היה גם אלכוהול. הוא לא הלך לחיים בבית דין הגדול, כיוון שהוא אמר שהיו לא מעט נושאים. שהוא היה ממשיך הדרך של רב עוזיאל, זה היה הרב הראשון, הרב הראשי והראשון לציון לארץ יותר, אחר כך למדינת ישראל. וכשהרב עובדיה נהיה כאילו רב ראשי, אז הרב עובדיה היה לו כאילו גישות קצת שונות. ידוע שהרב עובדיה כאילו כותב את זה בכמה מקומות, שעד עכשיו הוא מדבר על ספרדים ואשכנזים, אז הרב עובדיה הכניס דברים של טעמו ולשיטתו היה צריך אותם לשנות, והוא לא סבר כמותו בענייני גירות, בענייני עגונות, בעניין סדרי בתי הדין, הוא לא סבר כמותו שלו, זה מאמרים שלמים בשוט מים חיים, חלק א' וחלק ב', וכיוון שהוא לא רצה שתהיה התנגשות עם רב ראשי, כיוון שהוא אומר, אני לא יכול ללכת בגישה שהיא שונה ממשלי, אז הוא העדיף לא להיות דיין בבית דין הגדול, כדי שכבוד הרב הראשי יישמר, וזה הייתה כאילו הגישה שלו. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאפיין אותו, שהיה כאילו ענב גדול, היה אדם אציל, כאילו כבוד הרבות מושים כשאמרתי עכשיו, זה גם מופיע בלא מעט תשובות. יש הרבה שאלות שהוא נשאל על ידי כאילו אנשים מתוך קהילות מסוימות, מתוך מושבים, מתוך יישובים, והוא לא ענה תשובה, אם זה נגיד השאלה כמו ברכים על בננה, עדיין שהוא יענה. אבל נגיד, זו שאלה שנגעה לבית כנסת, לישיבה, הוא לא ענה, אומר, אני מבקש אישור מהרב של המקום, הרב של היישוב, הרב של המושב, מראש הישיבה, ואז אני אענה לך תשובה. יש כאילו מרא דאתרא, מאוד מאוד הוא יחזיק מהדבר הזה, רואים את זה בעשרות של תשובות שלו, תמיד אתה צריך לקרוא את הבין השורות לפעמים, לראות, כי זה דברים שהם ממש תורת חיים, לראות איזה יחס היה לו לדברים האלה. דבר שמאוד מאוד מאפיין אותו, אני ניגע בכמה דוגמאות הלכתיות, זה המקוריות. אני זוכר שאחד מהרבנים ברשימה, אחד מבאמת יהודי, תמיד חכם רציני מאוד, הרב אלי רייך, שמי שמכיר אותו, כן, מהישיבה פה, אז הוא ביקש ממני שאני אביא לו 10 סטים בזמנו. אז אמרתי לו, מה כל כך אתה אוהב? הוא אומר לי, המקוריות שלו. בן אדם פתאום בתוך התשובה ההלכתית, פתאום מנסה לתת לך איזושהי הבנה בסוגיה, לך איזושהי פרשייה מהתנ"ך. פרשייה מהתנ"ך עם איזשהו פירוש, עם איזה מאמר של הזוהר, מחבר, אומר, זה מקוריות של אדם. אדם שיש לו היקף כזה עצום בתורה, אז יש לו באמת את הדברים האלה, הוא היה מאוד נועז, יש לו פסיקות שהן היו מאוד מאוד חדשניות, אבל הכל היה במסגרת כמובן של ההלכה, היו דברים שהרב, גם אם הוא היה יחידי בהם, אז הוא כתב את הכל בענווה, והיה תמיד היה מבקש שיצטרפו אליו רבנים. יש שני הסברים, מה זה נקרא יראה הוראה, יש אחד שהוא תמיד רוצה שאנשים יצטרפו אליו כדי שיהיה, יהיה לו כמו משען כזאת, ויש כאלה שמפחדים להורות. הוא לא היה מפחד להורות, הוא נגע, הוא היה חלוץ בהמון המון שאלות. ידוע התשובה שלו המפורסמת לגבי האישון, שהוא היה הראשון שאסר את האישון מכוח ההלכה. ביום חול, ביום חול. הוא הופיע אז בטלוויזיה. הוא הופיע אז בטלוויזיה. יש לו שאלה גם על צבע המאכל, אם זה אסור. תעלו אותו, אם אתה עושה ראשון, אז למה לא כזה צבע המאכל? גם על זה הוא דן בזה, אבל... טוב, בואו נעבור נושא, נעבור נושא. טוב, על כל פנים, זה... הוא אסר עישון מכוח ההלכה, הוא גם אסר על נסיעת נשים בטרמפים, זה דבר ידוע. הוא אמר שברור לו שאם זה היה בתקופת חז"ל, הם היו אוסרים את זה. יש איזושהי כאילו דוגמה מאוד מאוד מפורסמת שלו לגבי בתשובות שלו, אחד מהדברים שמאוד מאפיינים אותו, זה לא שוט רגיל. אני זכיתי לראות אצלו בבית, לרב הייתה כאילו כוונה להוציא שוט ככל השוטים. בכתב רש"י, שתי טורים, אני ראיתי מאמרים כבדים מאוד שלו. אבל הוא אמר, זה כל כך, יש מיליונים כאלה של ספרים, כאילו מה, איך אני מפיץ את זה לעם, מה זה יעזור? גנז את זה, ולא בסוף לא הוציא. החליט להוציא ספרים קטנים, הוציא 34 ספרים בחייו, 9 כרכים של שו"ת עשה לך רב, שם למעלה מ-1,000 תשובות, ושו"ת מים חיים, שזה רק בהלכה. המיוחד שבשו"ת הזה, זה גם עניינים שבדרך כלל לא דנים בהם בספרי שאלות ותשובות, גם שאלות בעבודת השם, כל מיני דברים. הרוב השו"ת הוא הלכתי קלאסי, אבל לפעמים התשובות שם מובאות בצורה מאוד מאוד עממית, מאוד פשוטה. הרב עשה לעצמו את כל הדיונים, לך הוא נותן רק את העצות, ההנהגות. ויש גם כמה מאמרים מאוד כאילו קלאסיים, ארוכים כאלה שבהם הוא דן. מאוד מאוד מיוחד לראות שם כל שאלה ותשובה, איך היא מתחילה. תמיד הוא מסיים באיזה ברכה לשואל, אם זה רווד, מברך אותו בזיווג, אם זה... כל מיני שאלות. מאוד מאוד גם נפלא לראות הרבה פעמים את התשובה שלו, אחת המפורסמות, לגבי גילוח בחול המועד, ששם הרב נשאל, האם לא הגיע הזמן להתיר גילוח. אז הרב שם, אחרי שהוא מביא בקצרה את הרצאת הדברים, אז הוא עונה כאילו כזאת שהוא אומר כאילו לאסור לגמרי, אני לא יכול, כיוון ש... יש פוסקים לא מעטים שהתירו, ולהתיר לגמרי אני לא יכול, כיוון שרוב הפוסקים אוסרים, אבל הוא מוסיף שם כאילו משפט אחד. המשפט הזה הוא מאוד אומר, אני גם לא מבין, הוא אומר, זה עוד נקודה, אני גם לא מבין את אותך, שאתה בן אדם שמתגלה, כאילו כמה צער נגרם לך שאתה לא מתגלה. זה נקודת הסתכלות של רב, שלפעמים אתה חושב שזה לא, מה... אומר, לי קל, אני עם זקן מגיל אפס, אבל אתה בלי זקן, ולך, הדברים האלה מאוד כאילו פוגמים, אז אני יכול לבוא להגיד לך ששמחת החג האמיתית זה שמירה על מנהגי ישראל ועל כל הדינים ועל כל הסייגים, כמו שכותב הרב עוזיאל, אבל הוא אומר, לגבי אדם שיש לו באמת צער מזה, אני לא מבין מה הצער של אדם שהוא כאילו מתגלח כל יום וכו'. בסוף הוא אמר שבעיקרון אם אדם רוצה למצוא היתר, ודאי שיש לו את הרב פיינשטיין, הרב סולובייצ'יק ועוד כמה רבנים שהתירו. אבל זה דוגמה של התחשבות באדם, לראות את הנקודה שבה הוא נמצא. יש את השאלה המפורסמת ששאל אותו איזשהו תלמיד באיזושהי ישיבה תיכונית, שהיה לו איזושהי מחלה והוא היה עם קרחת, והוא שאל את הרב של המקום, והרב של המקום אמר לו, אסור להניח תפילין על פאה נוכרית, זה חוצץ, הילד היה שבור לגמרי. אז הרב אמר לו כאילו תשובה מאוד מאוד פשוטה, אחרי שהוא ראה את השאלה, והבין את המטרה שלו, אמר, תשמע, תניח כל בוקר תפילין בבית, תניח אותם על הראש ממש בלי הפאה, תברך עליהם, תקרא קריאת שמע, תגיע לבית ספר עם הפאה, תניח בלי ברכה. ושמע, זו תשובה שהיא מאוד מאוד כאילו פשוטה, אבל שלפעמים את הדברים האלה, כאילו הרבנים לא אומרים. הרב הבין בדיוק עד כמה האדם הזה הוא בצער, ואיך אפשר במסגרת ההלכה למצוא לו את ההיתרים. אחד מהדברים שאני באופן אישי מאוד מאוד אהבתי אצל הרב, זה שאצל הרב לא היה לו דוברים, לא היה לו מספרים עליו, אומרים עליו, הוא הכל כתב, ספרים על הכל. אחד מהנושאים שתמיד אדם לא יודע, נבוך, זה שכאילו יום העצמאות, יום ירושלים, מה עושים, כן עושים, לרב יש ספר שלם על זה, הוא כתב ספר שנקרא דת ומדינה, אי אפשר אותו להשיג היום כמובן, אבל לי יש אותו ברוך השם. הספר הזה דת ומדינה, הרב חיבר אותו, בו הוא כתב את כל השאלות, שכאילו שני שליש מהספר, זה על כל הבעיות שמתהוות, מעניין כאילו דת ומדינה, הפרדת הדת מהמדינה, בתי משפט, כל הדברים האלה, דמוקרטיה לפי ההלכה, ושליש האחרון של הספר, הוא מדגיש ליום העצמאות וליום ירושלים, ההלכתית, מבחינה מחשבתית, הוא כתב שם דברים ברורים, את מה שהוא חושב, כל השאלות ההלכתיות, הוא כתב אותם מפורט, להגידו, ככה הוא אומר, ככה הוא סובר, אבל עם כל זה, כל מה שהוא כתב, הוא גם כתב איזושהי הערה, אמר, כל מה שכתבתי, זה להלכה ולא למעשה. למעשה, מה שהרבנות הראשית לישראל תורה, ככה אנחנו עושים. עכשיו, זה לא משנה מי היה כאילו רב ראשי לישראל. הרב העיד על עצמו שלמרות שהוא חשב, ככה הוא טען, ככה הוא פסק להלכה, לברך על ההלל, לברך שהחיינו, לברך שעשה ניסים, הלכה למעשה, הוא לא נהג אפילו בעצמו כך. וכסף באוהל מועד, הוא הנהיג מה שהרבנות הראשית אומרת. זה גדלות, שגם אם יושב שם רב שהוא פחות ממנו, כבוד הרבנות הראשית אצלו היה מעל הכל. אז זה דוגמה שאנחנו צריכים הרבה הרבה ללמוד ממנה. יש לו הרבה שאלות, הרבה תשובות, שהן גם נותנות לך הכוונה הרבה באור החיים. השאלה המפורסמת שלו, זה לגבי הדין הזה שפעם שאלו אותו, האם מותר ללכת למכונה של פחיות ולפרוט שם כסף. אז הוא אומר לו, זה לא שאלה שאתה צריך לשאול אותי, צריך לשאול כאילו את בעל המכונה, הוא מוכן שכולם יפרטו שם הכסף. אז זה נהנה, זה לא חסר, כל הסוגיות האלה. אבל אומר לו, זה אחרי שתשאל כאילו את בעל המכונה, כי הוא שאל אותי אחר כך. אז פשוט מים חיים, זה מופיע על סימן ז' לסימן עין ב', הרב שם מבין, אבל זה דוגמה שאדם שנותן לך בתשובה שלו, לא רק תשובה הלכתית, אלא גם נותן לך גם הכוונה איך להסתכל על כל הדברים. הנעימות שבה הרב כתב, מי שמסתכל בספרו מקור חיים, שזה יצירה אדירה, לא רק מבחינה הלכתית, אני לא מדבר על העניין ההלכתי, שזה ברור שם פסקי ההלכה, ההקדמות שלו לכל נושא, חמישה כרכים שהרב שם מדבר, כמעט על כל הנושאים המרכזיים ביותר בבניין האישיות של האדם, אם זה אמונה, אם זה ביטחון, אם זה השקפה, אם זה שבת, אם זה מועדים, כל נושא ונושא, היקף אדיר, היקף עצום, אתה מקבל שם תורה שלמה, גם ההקדמות שלו ההלכתיות, המסודרות, לדעת איפה לעצור, לתת לך ממש את התמצית, שזה עבודה גדולה מאוד, ששם הוא ניסה לשלב את הדברים, לתת את ההלכה בצורה הרבה יותר נעימה. הכתיבה שלו מעולם, מעולם היא לא מתלהמת, הוא אף פעם לא כותב בצורה קשה, גם שהוא רוצה להעיר על משהו, זה, אם זה בחלק א' שהוא מדבר על מידת הבושה של עם ישראל, על הצניעות, אז הוא כותב את הדברים בכאב, כמה כואב הלב היום, על כל ההתערטלות שיש היום, כותב את זה, אתה מרגיש רב שכותב דבר שכואב לו, או שהוא מדבר לגבי אלה שמעירים בבית כנסת לאנשים ובאים עם כיפות קטנות, הוא כותב את הדברים האלה ממש בצורה, גם שכואב לו, גם שמצר לו על משהו מסוים, כותב את הדברים בצורה עדינה, מעולם לא מתלהם. אז בדוק, אני, על זה אני יכול להעיד. אמרתי על כל הספרים שלו, כל הספרים שלו אמרתי. לא מצאתי אפילו פעם אחת שבו הוא מתייחס לאיזה רב, ולא משנה איזה רב, גם מישהו שהוא חולק עליו בצורה נחרצת, שהוא כתב איזשהו ביטוי של אי כבוד או פגיעה חס ושלום, הכל הכל באהבה, גם שהוא לא מסכים עם דברים מסוימים. הספרים של הרב הם, יש את כמובן מקור חיים, שזה חמישה כרכים, עם הקיצור שזכה כבר לצאת ב-15 מהדורות כבר, ברוך השם כל הבתי ספר, לא.
אותו אחד.
לא, אבל אתה יודע את העומק. שוט עשה לך רב, שזה תשעה כרכים, זכינו בזמנו להפיץ את זה כאן, מכרנו את זה ברוך השם. שוט מים חיים, יצא עד עכשיו כאילו שלוש כרכים. ספר תורת חיים על התורה, זה מאמרים שהרב כתב בעיתון הצופה בזמנו, הרב הכותב קבוע, אז מי שקרא פעם הצופה, היה פוגש מדי יום שישי את הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, ואותו, הם היו קודם קבוע ביום שישי. היום כבר זה רבנים אחרים, הרב עקב אריאל, הרב רצון ערוסי, כל מיני מתחלפים כבר. אבל הרב היה...
הטובה
כבר התחלף, נכון. בקיצור, אז תורת חיים זה מאמרים שלו, כאילו שני כרכים על התורה וכרך אחד על המועדים. יצא שלוש כרכים, וספר נצח משה, גם כן על התורה, שם הרב ראה את כוחו גם בתורת הקבלה, שתמיד תמיד הוא כותב בכל מקום, גם בספרי ההלכה שלו, גם בתשובות, תמיד שהוא מגיע לאיזשהו משהו בקבלה, אז הוא כותב, ואין איתנו יודע עד מה, והדברים עמוקים, לא מפרט כלום. אבל הרב הוציא ספר, שנקרא שמו מפתחות הזוהר ורעיונותיו. ספר לפי א' ב', כל המושגים שמופיעים בזוהר, הרב רק אומר שהוא לא יודע כלום, אבל הוא מסביר לך את הכל. איפה זה מופיע בזוהר, בלי מחשב, בלי כלום, מה הרעיון המרכזי, וגם תוך כדי הוא גם משלב המון המון נושאים. מי שמעוניין לגבי כל נושא הזה של התחלת בגאולה, כרך א' של שוט עשה לך רב, השליש הראשון של הספר, כולו מדבר על זה. החיים של אחר המוות, זה כרך ב', שאמר שכחצי מהספר, מדבר על זה, גם, 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 גם חיים, לא זוכר. ספרים נוספים של הרב. ספרים נוספים שהוא כתב זה מקור חיים לבנות ישראל, מקור חיים לחתן ולכלה, זה ספר שפשוט לקוח מתוך מקור חיים לחלק A, הוא הוציא לזה מהדורות כאילו קטנות, כל חתן וכלה שהיו באים אליו היה נותן להם את זה במתנה. הספר שלו הראשון היה בין ישראל לעמים, זה מאמרים בהלכה בנושא של יחסים בין ישראל לבין גויים. קיצור, 34 ספרים בכל התחומים, בכל הנושאים שבהם הרב כאילו כתב את דבריו. כמה נקודות מאוד מעניינות, בזה אני לא רוצה להיות מדי להאריך.
שנייה אחת,
כן.
לגבי הספר של הרב, לגבי הספר מקור חיים השלם,
שם
למעלה. היתרון מקור חיים השלם, יצא לי ללמד כמה של ללמד הלכה. עכשיו, כשאני מלמד כיתה, אני חייץ ללמד כיתה הלכה, הלכה זה נורא נורא קשה ללמד. למה? כי זה נורא יבש. זאת אומרת, מה, בוא תגיד, זה מותר, זה אסור. זה אם הסכין פה, אני אסכין שם. קמת לפני, קמת אחרי. עכשיו, 45 דקות אתה להתחיל להגיד, זה מותר, זה אסור. אם היית קודם, זה מותר. היית אחרי זה, זה אסור. מסובך. עכשיו, אם זה בישיבה, אתה יכול להגיד, שמה, אני לא ללמד רעיון. רעיון אני מתחיל מהגמרה, מתחיל נותן את ההתלבטויות, לא לימדת הלכה, לימדת שיעור גמרה. אולי בסוף זה שהוא נפקא מינה הלכתית צורה כזו אחרת, אבל לא לימדת הלכה. הלכה, אתה צריך ללמד, הלכה. עכשיו, ולכן אני אומר, עד שבאמת התלבטתי בעניין, אתה פותח משנה ברורה, אתה לומד הלכה, שברגע שפתחתי את ה... שהמליצו לי מאוד על הספר של מקור חיים השלם, היתרון שלו שכל פעם לפני שהוא מתחיל לדבר על איזשהו נושא הלכתי, הוא נותן את הרקע הרעיוני המחשבתי לדבר. תמיד. זאת אומרת, כל פעם יש לו... זאת אומרת, דיבר על זימון, אז יש אותיות גדולות, אותיות הקטנות, נותן לך איזה הקדמה על הרעיון, למה, איך, איזשהו מאמר מהגמרה, איזשהו משהו שיותר הכניס לך את העניינים לזה, וזה עוזר מאוד. דבר על י' ג' מידות, בסדר? אז אפשר לדבר על תפילת ימים נוראים על י' ג' מידות. זאת אומרת, גם מסביר לך, מה זה י' ג' מידות? מה הרעיון של י' ג' מידות? מה זה? כמו שתמיד אני שואל אותך לפעמים נוראים, מה זה? אברקדברה כזה, אתה תגיד וזה יהיה בסדר, מה הרעיון? שאלות, אני אומר בסגנון הזה, והוא ממש כל, אז אני אומר, כשרוצים עוד הלכה, הלימוד למקור חיים השלם מאוד 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 עוזר בנקודה הזאת, שאתה יכול, יכול לשרוד עם זה, אתה יכול להחזיק מעמד. אתה מקבל גם, חוץ מההלכה, אתה מקבל גם את איזשהו היקף רעיוני, מחשבתי, נסביב לדברים, באמת בשפה פשוטה וברורה. זה, אני אומר, נקודה שאני באמת התחברתי. אחד הדברים הראשונים שקניתי בחיים, באמת, זה היה באמת השוט שלו, של עושה לך רב, בתור ילד, ככה מדי פעם, וזה גם, גם ילד צעיר, ב-10-11, יכול לפתוח לרפף. יש לו בהתחלה תשובות ארוכות, זאת אומרת תשובות קצרות. תשובות קצרות זה ממש, שאלה, משהו 10 שורות, תשובה. זאת אומרת, שאלות ממש באמת מעשיות, דברים ששאלו אותו, והכל, כמו שאומר, כמו שאמר הרב, בכל דבר יש תשובה. זאת אומרת, הוא לא בורח משום דבר, אתה מוצא, אתה מבין מה בדיוק מה, לא מורח אותך, בדיוק כותב לך מה זה, אז אני אומר, ככה, ספר לרפרף ולעלות, בתור ילד, בתור זה, זה באמת היה...
מקום ג'ינג'י.
מקום ג'ינג'י.
זה גם נכון, היה מביא את
ההלכות היסודיות,
לא...
אולי רק עוד איזשהו, כאילו סיפור אחד, על העולם, כאילו, הרבנות שלו, הרב לימד במשך 35 שנה בירושלים. זה אני שמעתי לפני 3 שנים. פגשתי בירושלים את הרב רחמים לוי. הרב רחמים לוי הוא רב שכונת נחלאות בירושלים. הוא יהודי ככה חלבי, מאוד, היה שנים גם בקבורה, היה על הקבורה, של העדה הספרדית בירושלים, מעבר לילקה. הוא סיפר לי שהרב 35 שנה היה בא לירושלים, קבוצה של 40 רבני שכונות ודיינים, התכנסים בהיכל שלמה, לומדים איתו מחשבת ישראל. גדולי הרבנים בירושלים, ביניהם הרב אליהו ברג'ל, רב של בקעה, כל מיני רבנים, ממש דיינים, רבני שכונות בירושלים, כאילו בוגרי הישיבות הספרדיות וזה, למדו אצלו, הוא אומר, למדנו רס"ג, למדנו רבנו בחיי, הכל אצלו. עכשיו, 35 שנה הוא בא, באחד הפעמים, הרב אפילו כאילו שבר את הרגל, היה שלג בירושלים, היה לו כאילו מהעידה שבה הוא שבר את רגלו שם, זה סיפור אחד. הרב לא הסכים למנות שום רב של בית כנסת, רב של שכונה בתל אביב, אם לא היה גר במקום. זה היה התנאי אחר שלו, אפילו פיטר כמה רבנים שלא הסכימו לזה. כלומר, אתה לא יכול לגור בבני ברק ולהיות רב בשכונת התקווה. לא היה מוכן בשום פנים ואופן. הוא מאוד מאוד עמד על זה. ידוע שהרבה הרבה אנשים מעולם החינוך, אם זה רבני בתי ספר, מורים, היו איתו בקשר מאוד מאוד מתמיד, זה דבר מאוד מפורסם, עד שהוציא איזה אחד מבנימינה, הרב משה עמיאל, הוא היה שנים, היה רב של בית ספר, היה לו כאילו קשר אישי מאוד מאוד חזק איתו, הוציא ספר על כל השאלות, קיבלתי את כל השאלות שלו בענייני חינוך, בענייני הוראה. שני סיפורים. סיפור אחד, זה הסיפור ששמענו אותו בהלוויה, על ידי החתן שלו, הרב של קיבוץ שדה אליהו. הרב של קיבוץ שדה אליהו, הרב אחיה אמיתי, הוא החתן שלו הצעיר. הוא גם דיין היום, יש לו כבר כאילו דיינות, הוציא בארץ חמדה. החתן שלו הגדול זה הרב שלמה לוי. ראש כולל ארציון, הסמיך הרבה דורות של רבנים כבר, והחתן שלו האמצעי זה הרב שלמה שלוש, הבן של הרב שלוש של נתניה. הרב שלוש והרב הלוי היו, גם הנשים שלהם היו בנות דוד, עם הרב ועקנין, הרב של טבריה, בנות דוד היו ככה, וגם הם גם כן מחותנים שניהם ביחד. הסיפור ששמענו בהלוויה זה שהרב היה מקפיד תמיד לשבת עם משפחתו ונכדיו, והיה מספר להם תמיד בשולחן שבת סיפורים על גדולי ישראל, בעיקר מי שהוא הכיר בעצמו. כמאמר מוסגר, הרב היה מאוד מאוד מקפיד, מאוד מאוד מקפיד על מאמר חז"ל, שחז"ל דיברו שלא חרבה ירושלים, אלא שישבו בקטן לגדול. הרב היה תמיד תמיד מדבר על כך, לדעת שכל רב צריך לדעת את מקומו, רב שהוא ראש ישיבה, רב שכונה, דיין, גדול הדור, תמיד הוא היה מספר את הסיפורים בהתאם, היה מדגיש, זה הרב הזה הוא גדול מורה ההוראה בירושלים, הרב הזה הוא צדיק, הרב הזה הוא זה לדעת, ש... כי היום אתה יצא היום בעולם מאוד מאוד מבולבל, כל אחד כבר נהיה עם חליפה מגבש, כבר הוא נהיה רב, זה היה מאוד מאוד מקפיד על זה. אז הוא סיפר סיפור על... הוא סיפר את זה הרבה.
יוסף, אחד בהקשר לזה. אין לי משהו לגדור, אדם טוב. בחתונה של אבישי הגיע זה המשק, נכון, הסגן זה, הוא עם זקן וחליפה, נכון?
סגן הרס"ר שם.
כן. זקן וחליפה.
סגן מי?
סגן הרס"ר שם.
סגן הרס"ר שם, המטבח שם.
סגן הרס"ר שם, בחור עם זקן וחליפה והכל. אז הוא התחיל לרקוד עם אבישי, הוא בקשר טוב איתו, אז כולם חושבים זה רע, אז כבר מחוק, הורידו רגליים, הוא מחול אופיים. שוב פעם, הוא אדם טוב, הוא אדם נחמד, הכל בסדר, אבל עדיין זקן וחליפה, למה לא?
טוב, אז הרב היה...
צודק.
אז הרב היה תמיד מספר את הסיפור על איזה זוג שהיה בשכונת אוהל משה בירושלים, זוג שלא היה להם הרבה שנים ילדים, ואחרי 10 שנים באו אצל הרב שלום עדיה, היה מגדולי הרבנים, המקובלים בירושלים, אבא של הרב עובדיה עדיה, בעל שוט יסקיל עבדי, באו אליו שרוצים להיפרד. עכשיו, אז הרב ניסה לדבר על ליבם, כמה אני מבטר את הסיפור, ככה ניסה לדבר על ליבם, אמר להם, תשארו, למרות שעשר שנים נשואים, תשארו ויהיה לכם בן, זאת השם ש... יאיר את עיני ישראל בתורה. הבטיח להם. ואחרי שנה באמת כאילו הוא אמר כי הם נפקדו ונולד להם בן וכו'. אתה אומר, אתה מספר כאילו כל הזמן. היה את זה מספר להם כל הזמן. בסוף כאילו התברר שזה היה כאילו סיפור עליו, כאילו על ההורים שלו, שבסוף הוא נולד מזה. אני, כאילו, מבחינה אישית, מה שאני זכיתי כבר מאוד, אני אהבתי את הספרים שלו, לכן גם לפני שהוא נפטר, כאילו 4 שנים לפני שהוא נפטר, אז הייתי הולך קבוע לשמוע אותו בימי ראשון, בכנסת אוהל מועד, 350 איש קבוע, יום ראשון, שעה 8 בערב, היה לו שיעור בהלכה, הסיכה לא היה אפשר להכניס בפנים. שיעור כל כך מסודר, כל כך, תמיד היה מגיע עם דף מוכן. ומעולם אולי נכנס לשיעור, ככה אמרו עליו. הרב בקשי דורון היה אומר, שבכל הישיבות של מועצת הרבנות הראשית לישראל, הוא תמיד, הוא היה הנועם המרכזי, תמיד הוא היה מגיע עם דף, שהיה, לא יודע אם היה קורא מבפנים או לא, מגיע עם דף. מה היום אני נועם, מה אני היום כאילו דורש? תמיד היה מגיע מסודר. זה היה נותן שיעור, בסוף השיעור היה כאילו שאלות ותשובות, מי שהיו תופס אותו בדרך. אז יצא לי כמה פעמים לשאול אותו הרבה שאלות, יצא לי גם אותם לכתוב אותם, אבל ההיכרות שלי עם העוצמה שלו היה שהוא בחן אותי על הלכות אבלות, הייתי פשוט אצל הרב משש, אז אמר לי, לך תיבחן אצלו, בחינה זה... אז באמת כאילו ראיתי מה זה כאילו העוצמה שלו התורנית. הוא לא בחן אותי סעיף, סעיף, סימן, סימן, וזה, לראות שאני יודע לדקלם. נתן לי 4 שאלות. וארבע שאלות האלה הוא שאל אותי ככה, תשמע, יש שאלה שמופיעה פשוט כתב סופר. חלק א', סימן זה וזה. הוא נשאל שאלה X, הוא ענה תשובה Y. מה לדעתך הוביל אותו לתשובה הזאת? אני עכשיו אומר לך שאלה, אתה לא צריך לנחש מה אומר הכתב סופר, אבל לראות שאתה נמצא בסוגיה, תוך כדי הוא גם מתערב ושואל אותך, משלים, מביא לך מפה, מביא לך משם, הוא רצה לראות אם אתה באמת יודע ללמוד, אתה יודע לגשת לפסיקת הלכה, או שאתה יודע רק לדקלם. זה היה, אני זוכר שבאחד מהפעמים שהלכתי אליו הביתה, ישבו כאילו לחכות, לכנס אליו, ישב הרב רצון ערוסי, השם ישמרו ויחייהו, והיה שם הרב גריידי מירושלים, ראש השוחטים, והיה שם מגוון, דיין, שוחט, היה שם עוד מישהו שבא לשאול אותו שאלה במראות, כל מיני, תראה, המגוון הזה שהוא כל הזמן, כולם קיבל את כולם, וכולם נכנסו אליו, היה לו גם שיעור מאוד מפורסם, בימי שישי הוא היה מאלה שיזמו את כל יום השישי בבר אילן. היו שם מאות שבאו ללמוד, עורכי דין, שופטים, כולם באים לשמוע את השיעור שלו המרכזי ביום שישי. הוא היה מרצה בכל המקומות שיש בעולם, איפה שאתה רק רוצה, שופטים, עורכי דין, רופאים, יש לו גם המון המון תשובות בעניינים רפואיים שהוא היה החלוץ שבהם. הרב גם כיהן כרב האחראי על כל היהדות של התפוצות במשך כאילו חלק מהשנים שלו. ידוע הסיפור המפורסם שהוא סיפר, זה היה בישיבת חזון עובדיה באחד השנים שבה הוא היה נמנע על קבוצת הרבנים שהרב עובדיה לקח כדי להסמיך את הדיינים ואת הרבנים בישיבת חזון עובדיה, ביניהם היה גם הרב שאול ישראלי, מרכז הרב, אז שהוא היה כאילו ידיד נפשו של הרב עובדיה. אז באחת מההרצאות שם, אז הרב שם נתן איזשהו נאום עכשיו, בנאום אז הוא סיפר שבאחד מהיציאות שלו לחוץ לארץ, אז הם הגיעו לשער הניצחון של טיטוס. אז המדריך שם מסביר דברים וזה, והרב עומד ככה בוהה ומסתכל וצוחק. אז הוא אומר למדריך, למה אתה צוחק? הוא אומר לו, אני צוחק כי אתם קוראים לזה שער הניצחון. הוא אומר, תגידי, מה נשאר לכם מזה ומה נשאר לנו? אם אתם ניצחתם אותנו, אז אנחנו היינו צריכים לכאורה כאילו מחוקים מן העולם. אז אנחנו נשארים פה ואתם נשארים כאילו רק עם השער הזה. זה עוד דוגמה שהרב... בקיצור, אפשר לדבר על המון המון דברים, אבל זה ממש על קצה המזלג. מי שמתחלט לשיעורים שומע הרבה פעמים כל מיני הדרכות, כל מיני דברים שהרב באמת עזר לי באופן אישי. לא יצא לי הרבה לשאול אותו, אבל זה ממש המעט שבמעט... אני רק אספר לכם כאילו שהרב לאו, הרב לאו סיפר, הרב לאו היה יחד איתו רב ראשי בתל אביב, במשך כאילו כמה שנים, הוא היה כאילו רב ראשי בתל אביב יחד עם חמיב של הרב לאו, הרב פרנקל, בשנה האחרונה של הרב, זה ידוע שבחצי שנה האחרונה של הרב הוא סבל די מבעיות בלב, עד אז אשתו אמרה הוא לא היה אף פעם חולה, ומלבד שפעם אחת הוא שבר את רגלו, אבל באותה שנה היא אומרת כאילו קרה לו משהו, בשמחת תורה, יש הרי כאילו הקפות שניות בתל אביב, היא הדבר מאוד מפורסם, שמי שהתחיל את זה היה הרב פרנקל, היה רב השכונות. ואז היה הרבה הרבה...
זה בגלל השואה, הוא התחיל את זה, כן. בחוץ לארץ יש...
יום טוב שני, נכון.
ושם, שמחת תורה, זה לא ביום הראשון, שמחת תורה, אתם עושים שמיני עצרת, שמחת תורה זה ביום שני.
נכון.
אז הוא אומר, אנחנו עכשיו נמצא, אנחנו בארץ עושים שמחת תורה, והם מסכנים בחוץ לארץ בגלות עכשיו בשואה, אנחנו נעשות, אז אנחנו נעשה במקומם.
בקיצור, מה שאנחנו מספרים הוא שבאותם הקפות שניות, אז היה אז הרבה, מה שעמד בכותרות, הנושא הזה של השבת, חילול שבת בפרהסיה מאוד גדול, הרב מאוד מאוד כאילו כאב את זה, והוא נשא נאום מאוד 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 כואב, אפילו שמעו אותו בוכה, אני שמעתי אפילו את ההקלטה של זה, כשנמצא על הבימה, ישב שם כאילו ראש עיריית תל אביב, לא נזכיר את שמו, זה לא מסיב שום דבר. ואז הוא פשוט התחנן וביקש ממנו, בקש ממך, אל תפגע בשבת. לא, תל אביב זה העיר העברית הראשונה, יש פה, ואנחנו יהודים, מי שרוצה שיחלה שבת בביתו, שאמר, אל תיתן יד לפתיחת קניונים, אל תיתן יד לכל מיני דברים ציבוריים, פשוט בכה, אמר את זה בצורה מאוד... אז אתה מצפה שאחר כך שינאם ראש העיר, לפחות שיתייחס, אנחנו נקים ועדה, נקים זה, משהו, תייחס, לא יתייחס בכלל. הרב הגיע הביתה וקיבל כאילו התקף לב. ככה מספרים, זה אחד מהסיפורים שאומרים שהוא פשוט כאילו כאב מאוד, כאב מאוד את הנושא הזה של השבת. קיצור, מה שאני ממליץ, זה פשוט לקרוא את ללמוד את הספרים שלו, לקבל פשוט באמת אהבת תורה, תורה בנועם, ממש תלמיד חכם שבארץ ישראל, שנקראים נועם, שמנעימים זה לזה בהלכה. אתה רואה כאילו דברים שהוא כתב בערות במקור חיים, שהוא פונה נגיד לרב עובדיה, ידידי, כל הזמן תארים של ידיד נפשי, וכל הזמן מחשיב את הרבנים שהיו בדורו, אפילו שהיו כאילו קטנים ממנו בגיל או בחוכמה, מחשיב אותם כל כך לגדולים. לקבל ממש כאילו אהבת תורה על הנעימות של התורה, וכמובן ההיקף העצום. הוא נפטר בגיל 74. 74 הוא נפטר. הוא
קנה קבר כמה חודשים.
כן, כן, כמה חודשים לפני כי הוא קנה קבר בהר מנוחות. תפשין נון חט. הרב דניאל ואנוכי, ביום שלישי בבוקר, זה היה הלוויה. אנחנו באנו, שמענו את זה, אז הרב דניאל הגיע. אז אמרנו, אנחנו רוצים לנסוע, איך נסע, מה נסע, בוא, אמרנו, בוא נסע, השם יעזור. אתה רוצה לטריפ לירושלים, תל אביב, איך תיכנס לתוך תל אביב? אמרנו, יאללה, בוא נסע, היה לנו טריפ מדוגם. לא יודע עד איפה הוא הגיע, קרוב אבל לרחוב...
אתם נוסעים לרעב?
אני גם רוצה. בקיצור, היה שם רחוב יהודה הלוי, רוטשילד, שדה, שם נמצא שם בבית כנסת. הגענו שם, בדיוק היה להספדים של... הרב לאו, הרב בקשי דורון, והרב אליהו, אחר כך במועצה הדתית וכו'. קיצור, עכשיו איך ניסע עכשיו לירושלים? משם אז היה בו ללכת לישיבת פורת יוסף. ושם הספידו אותו בתוך הישיבה, על פי פסק של הרב עובדיה. קרה, היא שמרה לאשתו, שהיא שאלה את הרב בבוקר, אמר להם הרב, בתוך הישיבה להפסיד אותו. בגאולה, אמרנו, איך נגיע לירושלים? מי זה? הרבא של הרב רווח. הרב רווח של בית עוזיאל, אבא שלו היה כראש החברה קדישה בתל אביב. אז איך בדיוק זה היה? לא יודע ש...
רצנו. אנחנו ראינו את הרכב של הרב. רצנו, דפקנו על הדלת, פחנו את הדלת
ונפלנו. נכנסנו כל הדרך תהילים, נשארנו בתוך האוטו, אני לא יודע.
עם הגופה?
עם הגופה,
עם הגופה.
זהו.
רגע, ואת הגעתם איתה בפה?
הגענו עד לשם.
רב חנניה,
עשו גם את ה...
תוריד
אתכם בטח, נוסע. זכות, זכינו. באמת, עירה טוב. אני אומר, באמת, מי שהספיד אותה, הרב עובדיה, הרב אליהו, הרב שלוש, הרב משאז, כל ה... בקיצור, מה שאני באמת ממליץ, זה ללמוד פשוט את התוצאים שלו, כמו שהרב גרשון הצהיר מקודם, לא ללמוד רק את ההלכות של מקום חיים, מה שהרבה פעמים יותר חשוב זה המסביב שם, ההקדמות, את התשובות שלו, ולקבל קודם כל היקף עצום בתורה, נקבל ממש היקף עצום בתורה, אתה גם רואה כאילו איך לגשת לדברים, גם שאלות שהן לכאורה רחוקות מההלכה,
פשוט וקל, שווה לכל נפש.
נכון,
שווה לכל נפש. תבינו אותם,
יש יהי רצון שיהיה עלינו מעיץ יושב.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה גם יכול לזכות את ישראל. נביא, נערי, בוא להם דרום, זה נאמר.
אומר, חבי זמן, לזכור יגדיל.